ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. שמי ליבור רוזי, אני סופר, יוצר ומנחה סדנאות כתיבה, והמשימה שלי בעולם היא לשנות את העולם. דרך כתיבה, אם זה דרך הסיפורים והטקסטים שאני כותב, אם זה דרך התכנים שאני מלמד ומעביר בפודקאסטים, בהדרכות ביוטיוב, בסדנאות. וקודם כל אני רוצה להגיד תודה לכל אחד ואחת מכם שככה הצטרפתם אליי היום. וכרגיל, כפי שאני אעשה בתחילת כל פרק, אני מזמין אתכם לקחת אפילו חלק יותר פעיל במסע. קודם כל, להצטרף לקהילת הוואטסאפ שלנו. שממש הולכת וגדלה מדי יום, ושם אני מפרסם תכנים באופן יומיומיים, שזה דבר נפלא עבורנו ככותבים ויוצרים. לקבל את הטיפים האלה, לקבל את התרגילים האלה באופן יומי, אפילו כמו תזכורות שאנחנו צריכים להשאיר את הכתיבה נוכחת וחיה בתוכנו. אנחנו גם עולים לעיתים לכל מיני סדנאות כתיבה אונליין כאלה ספונטניות, רק לחברי הקהילה, אז לגמרי מומלץ להצטרף. כמובן הניוזלטר שלי שיוצא באופן שבועי עם כל מיני טיפים והדרכות על כתיבה, ערוץ היוטיוב שאני מפרסם שם תכנים באופן קבוע, ובעצם לעשות כל פעולה שיכולה לעזור לנו ככותבים להתמיד יותר. זו המטרה, זה לא משנה אם אנחנו בתחילת הדרך, זה לא משנה אם לא כתבנו מילה מעולם, זה לא משנה אם אנחנו כבר כותבים המון 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 שנים. ובעצם אתם יכולים למצוא את הכישורים להצטרפות בתיאור הפרק, תלוי איך אתם ככה מאזינים לפרק, או פשוט להיכנס לאתר שלי, www.nevoroze.co.il, או פשוט לחפש את השם שלי בגוגל, זה בדרך כלל הפתרון הקל ביותר. והפרק הזה יהיה פרק מעניין. הפרק הזה הוא בעצם מאסטר קלאס לכתיבת דיאלוג, וכל מה שאני אגיד, לא משנה אם אנחנו כותבים תסריט לסדרה או לסרט, או לסרט קצר, או לסדרת רשת, אם אנחנו כותבים ספר, שוב, בכל אחד מהסגנונות, אם זה רומן עלילתי, ואם זה רומן היסטורי, ואם זה סיפור חיי, סיפורים קצרים, ואם אני כותב מחזה, זה לא ממש רלוונטי מה סגנון הכתיבה שלנו, זה לא משנה מה המדיה או הפלטפורמה שבחרנו להשקיע את האנרגיה שלנו בה, כי מבחינתי סיפור הוא סיפור ודיאלוג הוא דיאלוג. ואני אפתח בסיפור קצר. אני אוהב לדבר הרבה במהלך פרקי הפודקאסט על כך שאני אוהב לטייל בעולם. זה אחת המשימות שלקחתי על עצמי בגיל צעיר, זה שאני רוצה לראות את העולם, ונותן המון המון דוגמאות ממקומות שהייתי בהם בעולם, והספרים שלי עם ספרי מסע. זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לי ככה להטמיע בחיי באופן קבוע. והעברתי תקופה לאחרונה בבאלי, באינדונזיה, זה בעצם אי די גדול באינדונזיה, ופגשתי בחור צרפתי, וככה ניהלנו שיחה, הוא בכלל בעולמות הנדלן, ודיברתי איתו על המשימה שלי בעולם, ועל הדברים שאני עושה, ועל בית הספר לכתיבה, ואז שאלתי שאלה מאוד מעניינת, שלקחתי אותה איתי, וככה, כמו שאומרים, התבחבשתי איתה למשך זמן, מה הוא שאל אותי, כשאתה מלמד כתיבה, What is your field of expertise? מהו התחום בתוך הכתיבה כבר שאתה מתמחה בו? וזה לקח אותי ככה למקום מאוד מעניין, כי זו שאלה שמעולם לא שאלתי את עצמי. כי מבחינתי אני מסתכל על הכתיבה כמכלול, מעולם לא פירקתי אותה לגורמים. ואז הבנתי שהדבר שאני הכי א' נהנה לדבר עליו, ב' אני באמת חושב שהוא התוכן המדויק ביותר ברמת היצירה שלי, זה עולם הדיאלוגים. ועל אף שכבר דיברנו על דיאלוגים כל כך הרבה פעמים, ואם מעולם לא שמעתם אותי מדבר על דיאלוגים, אז הפרק הראשון בפודקאסט עוסק בדיאלוגים, ובפרק שדיברתי על משחקי הכס, שיעורים שלמדתי עם משחקי הכס, עסקתי המון בדיאלוגים, ובערוץ היוטיוב יש המון הדרכות על דיאלוגים, אני מדבר על כך המון. אבל הרגיש לי שיהיה נכון ממש ליצור איזשהו מאסטר קלאס סביב הרעיון של כתיבת דיאלוג, לגעת בהרבה נושאים שלא נגעתי בהם מעולם, ולגעת בהרבה נושאים שכנראה נגעתי בהם לא מעט, אבל באמת אולי לגשת אליהם מזוויות כאלה ואחרות. והנושא הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא הכל. כל קוף וב למד, הסאונד שיוצא מתוכנו. לפני שנה הייתי בתאילנד, ופגשתי בחורה אוסטרלית מאוד מעניינת. וניהלנו שיחה. קוראים לה אמילי, בחורה שנמצאת, היא גרה בדרום אוסטרליה, והיא מורה לשירה. ודענו ממש שיחה ארוכה על הקווים המקצועיים בינה לביני, כי אני מלמד כתיבה והיא מלמדת שירה, שנינו בטווחי האומנות מה שנקרא. והרגשנו שיש לנו משימה מאוד מעניינת ודי דומה בחיים. כלומר, היא רוצה לשנות העולם דרך קול ואני רוצה לשנות העולם דרך כתיבה, ושנינו מלמדים את זה. והיו בינינו הרבה קווים מקבילים, ובשיחה שניהלנו, זה נושא שלא דיברתי עליו כאן מעולם, אבל סיפרתי שיש לי המון בעיות עם הקול שלי. כשהייתי צעיר, עברתי ניתוח ממש בגיל 10, ניתוח שקדים, ניתוח בגרון, ומאז הגרון שלי מאוד מאוד רגיש. אממה, אני מדבר כל היום. בחרתי להתמקצע בעולם שאני פשוט מדבר בו כל היום, אם זה דרך התכנים שאני מלמד, אם זה דרך הפגישות שאני מקיים, אם זה דרך הסדנאות, אני כל היום מדבר. עם השנים למדתי את הדרך לדייק את עצמי ברמת הכל, אם זה ברמת הג'ינג'ר שאני שותה אינסוף, ואם זה ברמת כמה שעות הראשונות של כל בוקר שאני משתדל לשמור על הגרון וככה לתת לגרון להתחזק בבוקר, למדתי את הכלים, אבל דיברנו על כך. והיא אמרה לי משפט מאוד מעניין, היא אמרה לי שהכל הוא כל מה שיש לנו כבני אדם. כל מה שאנחנו עושים בחיים הוא תוצאה של הכל. אבל כשהיא אמרה את זה, אני לא לקחתי את זה למקום של סאונד, לקחתי את זה דווקא למקום של הקול הפנימי. והבאה היא כל מה שיש לנו. ועכשיו כשאני חוזר לעולמות הדמויות שאנחנו כותבים, שוב, תסריט, ספר, מחזה, זה לא משנה, אני יוצא מנקודת הנחה שזה משפט שתפס אותי כל כך חזק, והרבה פעמים אני פוגש שיחות מסוימות שיש לי בחיים, אני מנסה לבחון איך הן מתחברות בעולמות הכתיבה. אז הקול של הדמויות שלי הוא כל מה שיש להם. הוא הכלי היחיד שיש להן להביע את עצמן בעולם, להתקדם בעולם, להכיר, לנוע. כלומר, כל תנועה שהדמויות שלי יוצרות בסיפור מגיעה דרך הכל. אממה, אנחנו הרבה פעמים, בלי לשים לב, אנחנו מגבילים את הכל של הדמויות שלנו. זה הרבה פעמים יכול להגיע למקום מאוד מתומצת. אני פוגש המון המון דיאלוגים מתומצתים. ולעיתים זה יכול להוציא אותי מדעתי. כלומר, כבר הבאתם אותי לכאן, כקורא או כצופה, אני כבר פוגש את הסצנה, אני נוכח בתוך הסצנה, למה הדיאלוג מסתיים כל כך מהר? הרבה במקו מחשבה הגיוני, אנחנו חיים בעידן שהוא אינסטנט, הכל מהיר, אני רוצה לתקתק, אנחנו לא כאן כדי לתקתק. הקורא שלי רוצה, או הקורא או הצופה, הם רוצים עומק. הם כאן בשביל העומק. יש להם מספיק דברים שטחיים ביום יום שלהם, והם יכולים לפתוח את האינסטגרם בכל רגע נתון. בכל רגע נתון. אם הם הגיעו לקרוא או לצפות או לצרוך את היצירה שלי, הם רוצים עומק. הדרך הטובה ביותר לייצר עומק היא דרך הקול הפנימי של הדמויות. בואו ניתן לדמויות לדבר את עצמן החוצה, לתת לקול הפנימי לצאת החוצה לקול הפיזי שלהם. בואו ניתן לעולם הפנימי, למה שמתחת לפני השטח, לצוף ברמה הכי גבוהה למה שקורה מעל לפני השטח. עכשיו, אם נדבר על עולמות של תסריט או מחזה, הרי יש לי הרבה הרבה יותר יכולת להעמיק את כל מה שקורה מעל לפני השטח, נכון? הדמויות מדברות, אני רואה אותן מדברות, אני חווה אותן מדברות, אני מבין את הטון שהן מדברות בו, אני יכול להבין מיד אם זה טון ציני או טון שהוא עמוס בביטחון או מבולבל. לעומת זאת בספר, אני ממש צריך להתאמץ להעביר את הדברים האלה, את הטון, את הקול שהדמות יוצרת, לצד הדעה, תח גרשיים, סגור גרשיים והדברים שהדמות אומרת. אז שוב, לכל מדיה יש את הדרך שלה להביע, אבל כשהייתי סיפור סיפור, אנחנו רוצים לתת לדמויות להביע את עצמן. כמה פעמים בחייכם קראתם דיאלוג בספר או צפיתם בסדרה ואמרתם, בוא נה, הם חפרו פה למות. זה לא קורה, אבל ההפך הגמור קורה. הרבה פעמים דווקא אני חווה טקסטים שהם אובר תמציתיים, ואני שואל את עצמי למה. הרי לא כל הסצנות נולדו שוות, נכון? יש סצנות יותר מעניינות, סצנות פחות מעניינות. יש רגעים בסיפור יותר מעניינים ורגעים פחות מעניינים. תקחו לדוגמה מוזיקאי שעולה לבמה. התדר האנרגטי של ההופעה לא נשאר באותו מקום. הוא עולה על הבמה והקהל מריע בטירוף, ואז לאט לאט ההופעה ככה מתמתנת, ואז הוא מסיים מהדרן והקהל שוב מריע בטירוף. יש מעין עליות וירידות, איזשהו גרף כזה. זה גם הסיפור שלנו. הסיפור לא יכול להיות באותה טמפרטורה. וכשאנחנו מזהים את הרגעים היותר חשובים, לא בכך רגעי השיא, אבל רגעי פיק מסוימים בסיפור, בחוויה שלי כקורא, זה הרגע שאני דווקא רוצה שהכותב יעמיק עוד יותר, או הכותבת, אני רוצה שהם יעמיקו עוד יותר את הדיאלוג. מבחינתי, זו הדרך הנכונה לכתוב סיפור. לתת לדמויות להביע את עצמן, ואיזו דרך טובה יותר יש לנו לתת לדמויות להביע את עצמן, מעבר לתת להן לדבר. לתת להן להביע. אני רוצה שהדמות שלי תגיד את מה שיושב עליה, שמחה, כעס, חרדה, חרטה, תסכול, צחוק גדול, עושר עילאי, בלבול, חוסר ביטחון עצמי או ביטחון עצמי מופרז. אני רוצה שהיא תדבר את החוסר ביטחון עצמי, אני רוצה שהיא תדבר את החרטה. אני רוצה לתת לה להביע את עצמה. ככל שהדמות שלי תביע את עצמה יותר, ככה היא בעצם פותחת חלון עבור הקוראים או הצופים להתחבר אליה. אני, כשאני קורא ספר או כשאני צופה בסדרה, אני רק רוצה להתחבר לדמויות. כי אם אני לא מתחבר לדמויות, אני לא אמשיך לצפות או לקרוא. אין לי שום רצון או צורך לקרוא ספר שאני לא מתחבר בו לדמויות. הדרך עבורי ככותב ליצור את הקרבה הזו, ליצור את מערכת היחסים הזו בין הקורא לכותב או בין הצופה לכותב, זה ליצור מערכת יחסים עמוקה בינם לבין הדמויות. והדרך לעשות את זה זה דרך הדיאלוג. אז הכל הוא כל מה שיש לנו עבור הדמויות. בואו נפסיק במרכאות להתקמצן. ואני אומר את זה כמובן עם חיוך, אני הרבה פעמים אוהב לקרוא לזה דיאלוג מתקמצן. אני אוהב להשתמש בביטוי אני טבעוני, אבל אני לא אוהב להשאיר בשר על הצלחת. קיים סצנה. יצרתי תפאורה נפלאה, הכל ברור, המרחק של דמויות עומדות אחת מהשנייה, מים לובשות, אני רואה את הכל באופן כל כך כל כך ברור. בואו ניתן לדמויות לדבר עד הסוף. עכשיו אני לא חושב, דרך אגב, אני אפתח כאן, אני אשים כוכבית, אני לא חושב שכל דיאלוג צריך לחפור פנימה, ואני לא חושב שכל סצנה צריכה להיות ארוכה, אובר. זו לא הגישה. אבל כמו שאני לא רוצה שכל דיאלוג יהיה עמוק מדי, אני גם לא רוצה שכל דיאלוג יהיה קצר מדי. שוב, זה הבלנס שלנו וזו האינטואיציה שלנו. את זה אף אחד לא יכול ללמד. הרבה פעמים שואלים אותי, בגלל שאני מדבר המון על כתיבת דיאלוג, הרבה פעמים כותבים וכותבות פונים אליי ושואלים אותי, מה האורך המומלץ לדיאלוג? אני לא יודע. זה מאוד מאוד תלוי בסצנה ובאירוע וברגע ובמתח שנבנה ובמערכת יחסים בין הדמויות, והאם אנחנו באקספוזיציה או בסיום הסיפור. זה תלוי בכל כך הרבה גורמים. בואו לא נחפש תבניות, אבל לצד זה בואו נחפש חלונות שבהם אנחנו, או דלתות שבהם אנחנו מרגישים נינוחים להיכנס פנימה ולהישאר בפנים. לא להיכנס ולצאת. תדמינו רגע שאתם קוראים, אני ממציא, כן? תדמינו רגע שאתם צופים אפילו בסדרת טלוויזיה, וכל סצנה היא דקה. היא מתחילה עד שאתם מבינים מה קורה, היא נגמרת. מתחילה עוד אחת עד שאנחנו מבינים מה קורה, היא מסתיימת. אין לי את היכולת להרגיש את עצמי בפנים. אני רוצה להרגיש נוכח. דיאלוגים זה הדרך הנפלאה ביותר לגרום לקוראים להרגיש נוכחים. אז איך אני עושה את זה? קודם כל, אני מאוד אוהב לתת לדמויות לדבר עם הגוף. דיברנו על הכל. לתת לדמויות לדבר פיזית. אבל מבחינתי הדמויות שלי מדברות גם עם הגוף. מרוות גוף, תנועות. אם הדמות שלי מרגישה איזשהו חשש, אז אולי היא ככה תשען יותר לאחור היא כזה תהיה יותר סגורה בתוך עצמה, אבל אם היא מרגישה מאוד נינוחה בחלל, תתנהג בדיוק הפוך. אם הדמות שלי מכווצת את גבותיה, או אומרת משהו עם חיוך. בוא ניתן לשפת הגוף, כי מבחינתי זה דיאלוג בפני עצמו, אני אוהב לקרוא לזה דיאלוג כפול, זה מה שהדמות אומרות ומה שהדמות מתנהגות. יש פה שני דיאלוגים. הרבה פעמים יש קורלציה בין זה. אם הדמות שלי אומרת דברים מסמכים והיא מחייכת, אז יש קורלציה, אבל הרבה פעמים הדמות שלי תגיד שהיא מרגישה בנוח, אבל שפת הגוף שלה תשדר שהיא לא מרגישה בנוח בשום צורה. בחוויה שלי הדבר הזה כל כך כל כך כל כך חשוב. עכשיו, עוד כלי שאני מאוד אוהב להשתמש בו, אני אוהב לקרוא לזה דיאלוג צפוי אל מול דיאלוג אקראי. דיאלוג צפוי אלה מפגשים, סצנות, אירועים שיש לדמויות מול, בוא נקרא לזה לגיבור או לגיבורה, אל מול דמויות משניות. כלומר, הגיבור שלי מנהל שיחה עם אבא שלו, מנהל שיחה עם אמא שלו, מנהל שיחה עם בן הזוג, בת הזוג, חבר הכי טוב, חברה הכי טובה. אלה דיאלוגים שיש בהם המון משקל, והרבה פעמים הרבה משקעים. כלומר, הגיבור שלי לא יכול להגיד ברגע זה כל מה שהוא רוצה לאבא שלו. הוא לא ירגיש בנוח להגיד כל מה שהוא רוצה לבת הזוג שלו. לעומת זאת, כשהגיבור שלי עולה על מונית בדרך לשדה התעופה, ולפתע נהג המונית מסתובב אליו ושאל אותו, תגיד, ממה אתה בורח? הגיבור שלי יכול להתעלם בהפגנתיות משאלתו, אבל גם הגיבור שלי יכול להיפתח בפנה. עכשיו אני רוצה רגע להסביר. הסיפור לא יכול להתקיים רק ממפגשים אקראיים, כי אז לא יהיה פה קו עלילה, נכון? קו העלילה כבר קיים. רוב הדיאלוגים, רוב השיחות, רוב הסצנות בין הגיבור שלי לדמויות אחרות, זה מול דמויות שחוזרות באופן קבוע. הרי זה הסיפור. הסיפורים הם מערכות יחסים בסופו של דבר. אבל אחת לכמה זמן אני מאוד אוהב להוציא את הגיבור שלי מהלופ הקבוע הזה וליצור לו מפגש אקראי. פתאום כשהגיבור נמצא בסיטואציה הזו, בסצנה הזו מול נהג המונית, הוא פתאום יכול להביע את עצמו בצורה קצת אחרת ממה שהיה מביע את עצמו מול אבא שלו, אמא שלו, בן הזוג, בת הזוג, חברים. פתאום יש פה מרחב שבו אף אחד לא ישפוט אותו ויכול להגיד באמת ממה הוא בורח. או ממה הוא מרגיש שהוא בורח. או מה מאתגר אותו ברגע הזה. אני נותן לגיבור שלי כל מיני אפשרויות, כל מיני רגעים שבהם הוא יכול להביע את עצמו. עכשיו, האם המפגש הזה עם נהג המונית יקדם את קו העלילה? לא בהכרח. יכול להיות שהסיפור הוא בכלל הגיבור שנוסע לברזיל במסע אחרי משהו. והשיחה הזאת עם נהג המונית היא איזושהי הקדמה או איזושהי אקספוזיציה לקראת המסע עצמו. זה לא בהכרח מקדם את העלילה כמו זה שהגיבור אומר לבת הזוג שלו אני רוצה להיפרד, ועכשיו הסיפור מקבל איזושהי תפנית בגלל הפרידה הזו. לא. זה לא משנה את הכיוון שהסיפור הולך אליו, אבל זה נותן לי כקורא או כצופה עוד עומק. זה נותן לי ככותב הרבה יותר מרחב להביע. מה שאני בא להגיד במילים כאלו או אחרות זה, יש לנו נטייה, וזה יישמע מצחיק להגיד את זה, אבל יש לנו נטייה הרבה פעמים ככותבים וככותבות, להפוך את הגיבורים שלנו לקצת פחות אנושיים. בלי לשים לב. קצת פחות אנושיים. אבל הדמויות שלנו זה הדבר האנושי ביותר שיש בסיפור. וזה מה שהקוראים שלי או הצופים שלי מחפשים. הם מחפשים אנושיות, ותנו להם את זה הכי הרבה, בממדים הכי גדולים שאפשר. הכי הרבה אנושיות שאפשר. אנושיות זה סמול טוקים. תחשבו רגע על כמה שיחות אקראיות יש לנו ביום יום, שהן כל כך חלק מהיום שלנו שאנחנו לא שמים לב, זה יכול להיות במעלית, כשאנחנו מגיעים לבניין ואנחנו ככה מנהלים איזושהי שיחונת קטנה עם אחד השכנים, יכול להיות שאנחנו הולכים לתדלק, יכול להיות עם נהגי מוניות, זה יכול להיות כשאנחנו בבר, זה יכול להיות שאנחנו מזמינים אוכל במסעדה, זה יכול להיות שליח הוולט, אנחנו מנהלים כל כך הרבה שיחות קטנות וחסרות משמעות לחלוטין, ואנחנו לא שמים לב אליהם לך, אני הרבה פעמים מדבר על דיאלוג צפוי ללמוד דיאלוג אקראי, וכותבים שואלים אותי, איך ממציאים דיאלוג אקראי? בואו נפקח את העיניים, זה קורה בכל רגע נתון סביבנו. אנחנו פשוט לא שמים לב, אנחנו קצת אדישים לזה, אבל זה קורה סביבנו. והרבה פעמים אני קורא סיפורים שהגיבור הולך לפגוש את אמא שלו, ואז הגיבור חוזר הביתה לבת הזוג, ואז הוא פוגש את הבוס שלו, ואז הוא שוב חוזר לבת הזוג. כלומר, אנחנו יוצרים איזשהו כלוב עבור הגיבורים. עכשיו שוב אני אומר, הסיפור עצמו הוא בכל זאת הדיאלוג הצפוי, הסיפור עצמו עדיין קו העלילה שמתרחש ומתקיים בין הגיבורים לבין הדמויות סביבם. הסיפור, כמו שאמרתי קודם, לא יכול להתקיים אך ורק מפגשים אקראיים, אבל המפגשים האקראיים האלה הופכים את הסיפור לרחב יותר ולעמוק יותר. עכשיו נכון, אם אני כותב סיפור מסע בברזיל, כמו הדוגמה הקודמת שנתתי, אז כן, הגיבור מגיע למקום חדש, והוא כל היום מנהל שיחות אקראיות עם בחורה שהוא פוגש בבר המקומי, או עם הבלבוי במלון, או עם נהג מונית שאוסף אותו בשדה התעופה, או עם נהג מונית בדרך לשדה התעופה, הוא מנהל כל מיני שיחות אקראיות, כי הוא במרחבים שהוא פחות מכיר. אז נכון, זה יותר קל, אבל גם כשהגיבור שאני נמצא בבת ים, עדיין יכול לנהל המון המון שיחות אקראיות. ויש לנו גם נטייה, אם אני כבר אעשה דיפ דייב יותר עמוק לתוך הדיאלוגים האקראיים, ממש לאחרונה צילמתי הדרכה על כתיבת סמולטוק, אני אמליץ לכם לצפות בה ביוטיוב, יש לנו נטייה לדלג על הסמולטוקים. למה? סמולטוק זה רוב השיחות שלנו ביום יום. השיחות הכל כך, שיחות הסרק הכל כך לא, כאילו לא עמוקות האלה, של איזה חם היום וראית את המשחק של מכבי ועל ההפגנות או על המלחמה או על כל דבר שקורה. השיחות הקטנות האלה, שבלי להיכנס לפוליטיקה, זו הייתה דוגמה. השיחות הקטנות האלה, אלה רוב השיחות ביום יום שלנו. רוב השיחות ביום יום שלנו הן לא חיים ומוות. רוב השיחות הן לא רגעי פיק. רוב השיחות זה, אני אוהב לקרוא לזה הבן לבן לבן לבן. הבן לבן לבן, זה הרבה פעמים הסיפור עצמו. בואו נאפשר לדמויות שלנו ליצור סמולטוקים. לדבר על שטויות. אני לא רוצה שכל הסיפור יהיה שטויות, אבל אני רוצה שיהיה בו אחוז מסוים של סמולטוקים. אני רוצה שיהיה בו אחוז מסוים של טקסטים שלא מקדמים את העלילה, אבל עוזרים לי להבין את הגיבורים יותר טוב, לראות את הגיבורים טוב יותר, ולהתחבר אליהם יותר. ואני חושב שזה האתגר הגדול ביותר שאנחנו ניצבים בפניו כשאנחנו כותבים כל יצירה באשר היא, תסריט, מחזה, ספר, זה לא משנה. אנחנו אובר מתמצתים, אנחנו רוצים להגיע לתכלס. דרך אגב, ממקום הגיוני אנחנו לא רוצים לשעמם את הקורא. הרי יש פה ריקוד מאוד מעניין, מצד אחד אנחנו רוצים ליצור כמה שיותר עומק, מצד שני אנחנו לא רוצים לשעמם. הריקוד מובן, הקונפליקט פה מובן לחלוטין. אני לא רוצה שכל הסיפור יהיה סמולטוקים, אני לא רוצה שכל הסיפור יהיה דיאלוגים אקראיים, וכן, אני ער לעובדה שהשיחה הזו כרגע שאנחנו מקיימים היא מאוד תיאורטית. אני ער לעובדה שאין פה תבנית אחת ברורה. אבל זה המקום שאנחנו לוקחים את הדברים, אנחנו לוקחים את ההבנה הזו של ליצור עומק, ליצור סמולטוקים, ליצור דיאלוגים אקראיים, ומחברים אותה לאינטואיציה שלנו. והאינטואיציה שלנו היא המצפן הטוב ביותר שיש לנו. אנחנו, האם תחושת הבטן שלנו אומרת לנו לחפור פנימה לתוך הדיאלוג הזה, או לתמצת אותו? כדאי להישאר פה יותר, או שהדיאלוג הזה לא מקדם שום דבר לשום מקום, ולעבור הלאה? כי כמו שאמרתי, לא כל דיאלוג צריך לחפור למוות, אבל גם לא כל דיאלוג צריך להיות תמציתי. אנחנו חייבים למצוא את האיזון הזה, וזה לא תמיד קורה ב-day one. כלומר, זה בסדר. אני הרבה פעמים כותב טקסט שמרגיש לי נפלא, אבל הוא מאוד גולמי, אבל הוא עדיין מאוד גם גולמי ותמציתי. כשאני חוזר אליו, אני אחרי יום, יומיים, שלושה, שבוע, חודש, אני קורא את הטקסט ואני אומר, בונה, הייתי מרחיב פה, הייתי מרחיב פה, הייתי מרחיב פה, ואז אני עושה את זה. הרבה פעמים, אני אוהב להגיד את זה, שהרבה פעמים כשאני כותב טקסטים, על אף שהדברים שאני מדבר עליהם הכי הרבה זה דיאלוגים ותיאורים ולחפור ולהעמיק, הרבה פעמים כשאני כותב טקסטים הם מאוד מאוד דלים, אבל אף אחד מכם לא רואה אותם, כי הם עדיין בגרסה מאוד ראשונית, וזה כשאני חוזר אליהם, זו ההזדמנות שלי ככה להפשיר שרבולים ולהתחיל להעמיק. אני פתאום רואה את הסיפור והרבה יותר קל לי להבין איפה אני מרחיב, איפה אני מקצץ אפילו. כלומר, אל תסתכלו על הגרסה הראשונית כי היא גרסה סופית. יש סיבה שלטיוטה ראשונית קוראים טיוטה ראשונית. אז הרבה פעמים דווקא כשאני חוזר לטקסט, ביום שאחרי, יומיים אחרי, קצת אחרי, אני מזהה נקודות מסוימות שהייתי יכול להרחיב בהם. וזאת הייתה המטרה של הפרק, לגשת לדיאלוג, ממקום שהוא קצת יותר רגשי, קצת יותר עמוק, קצת פחות טכני תבניתי של פתח גרשיים וסגור גרשיים, כי על זה כבר דיברנו בעבר. אז באמת המטרה הייתה להבין את החשיבות של הדיאלוגים, את הכל שיש לדמויות, הכל שיש לנו ככותבים להביע את עצמנו. וכרגיל אני אגיד, כפי שאמרתי בתחילת הפרק, אני מזמין אתכם לקחת חלק פעיל ואקטיבי במסע שלי לשנות את העולם. תצטרפו לקהילת הכותבים בוואטסאפ, תצטרפו לניוזלטר השבועי, תעקבו אחר ערוץ היוטיוב, ובעצם תעזרו לי להפיץ את הבשורה ובאמת להגיע לכמה שיותר כותבים וכותבות דוברי עברית ברחבי ישראל וברחבי העולם. יש לנו לא מעט ככה מאזינים ברחבי העולם, שזה מאוד מאוד מרגש. וכמובן שאם אתם יכולים להמליץ על הפרק הזה או על הפודקאסט באופן כללי לחבר או חברה, בן או בת משפחה, זה ישמח אותי מאוד, ושוב יעזור לי להפיץ את הבשורה בצורה יותר רחבה. וכרגיל, אנחנו ניפגש בפרק הבא של שעת כתיבה. להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה, מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.